ובאמת, בתור מנהל המוצר, אנחנו חייבים לא לחשוב רק על פיצ'רים כל הזמן. בעצם כשאנחנו באים לחוות על הכוח מקרוב, זה באמת להסתכל על הקשיים שלו קצת מעבר לפיצ'רים, לקבל תמונת מבט רחבה. גם בסוף כשאני אבין את הלקוח שלי עד הסוף, ואני אבין את בעצם את הפרסונה עד הסוף, אני אוכל להעביר את זה לצוותי פיתוח, ואת המסר גם לשאר הארגון. ובסוף הצוותים האלה יוכלו להיות הרבה יותר עצמאיים. ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, בני.
בוקר טוב.
בוקר טוב, יאר.
בוקר טוב, איזה כיף לשמוע כל אחר חוץ מבני שפותח את הפרק.
ובוקר טוב לאורחת המכובדת שלנו, שלומית אלון. למי שעוד לא מכיר, אז שלומית התטרפה לפני איזה 3 חודשים לצוות הפודקאסט, לנהל את הקבוצה שלנו שבה אנחנו בפייסבוק, שאנחנו מאפשרים לכם להיות שותפים לדיון על פרקים, אנחנו גם עושים דברים בקלאבהאוס ובכל מיני מקומות, וזו הזדמנות בשבילנו לתת לכם גם לשמוע אותה בפרק הנושא משלה. היום אנחנו נדבר על איך שמים את הלקוח במרכז, איך מיישמים כלים של customer success, ומה היתרונות והחסרונות, אבל כרגיל לפני הכל, שלומית, תציגי את עצמך.
אוקיי, אז אני שלומית אלון, אני מנהלת מוצר, אני בגדול מגיעה מתפקידים קודמים שגם עבדתי מול לקוחות, אם זה באמת customer success וגם support, ולכן גם בחרתי את הנושא של הפרק, כי אני מרגישה שהתפקידים האלה גם נורא תרמו לי אחר כך בתור מנהלת מוצר בהמשך, וזהו בגדול.
אז באמת, אמרתי כגד תמיד אומר שאם אתה, כל שעה שאתה מבזבז על דיונים ומחשבות, על הספרינט וכו', זה שעה שאתה לא מדבר עם לקוחות, ומה יש יותר חשוב לעשות מדבר עם לקוחות, אז מה המשמעות בכלל של לשים את הלקוח במרכז?
אוקיי, אז זה באמת קודם כל להבין שהלקוחות שלנו הם בסוף מי שמשתמש במוצר, ובסוף אם החברה שלנו היא סובבת מוצר, הם בעצם הסיבה שאנחנו מרוויחים כסף, ולכן אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שצריך לשים אותם במרכז, ואנחנו צריכים לתת להם יחס, גם החברה היא חברה מצליחה. אז המשמעות של לשים את הלקוח במרכז, זה באמת להבין שהלקוחות שלנו הם בעצם המשתמשים העיקריים שלנו במוצר, בסוף הם משלמים לנו את הכסף, והמטרה שלנו זה שבאמת לענות לסביעות רצונם. אנחנו צריכים להיות שם בשבילם, לא להתעלם מהם, לשמוע את הפידבקים שלהם, להבין את הנקודות הכואבות שלהם, ורק בזכות זה אנחנו יכולים בעצם לקדם את המוצר שלנו ובאמת להוביל את החברה קדימה.
אז אני אפילו ארחיב על זה קצת, כעיקרון, לכל החברות הלקוח הוא במרכז. אין חברה שמישהו יגיד לך, תגיד, אתה אכפת לך מהלקוח שלך? ויגיד, לא. הרי הלקוחות זה מי שבאמת נותן לנו הצדקה בתור חברות. אני חושב שמה שאנחנו בעיקר נשים פה את הדגש, זה על הסיפור הזה שכמו שאומרים, השוטף שוטף, והרבה פעמים בתור מנהל המוצר, אולי מאוד קל לנו, או מאוד קורה לנו, שאנחנו מתרחקים מהלקוח, והדבר הזה משפיע במקומות שונים. אז בפרק הזה אנחנו באמת נתעכב קצת על איך אנחנו לא מאבדים את הקשר עם הלקוח, ואיך אנחנו מחזירים אותו למרכז, ואיך אנחנו לא שוכחים שזה המהות שלנו בתור אנשי מוצר.
ואולי אתה יודע, תמיד הקטע המבלבל של מה זה אומר לעשות מה שהלקוחות רוצים, או להיות, אתה יודע, שיוס ורצון, ופה נכנס כזה, אתה יודע, המושג האמריקאי של managed expectations, כן? כי אתה יודע, שלקוחות יהיו שווי רצון זה לאו דווקא לעשות מה שהם רוצים. האם זה הלקוח הנכון שרוצה כי לנו ייקח את המוצר, האם תמיד להבטיח מה שהם רוצים זה טוב. יש פה הרבה הרבה עניינים של ניהול ציפיות, ולשים אותו במרכז זה אומר, אתה יודע, זה אומר בהחלט לחשוב עליו, ולהיות איתו ולהבין אותו, ושהוא ידע שאתה דואג לו, אבל זה לאו דווקא אומר שאתה עושה מה ש...
לגמרי.
לחלוטין, אני מסכימה עם כל מה שאמרתם, ואנחנו נדבר על זה באמת בהמשך הפרק, אבל באמת נקודה שיאר אמר קודם זה שאנחנו שוכחים לפעמים את הלקוח, אנחנו עסוקים בדברים אחרים, אנחנו עסוקים ללוות את הפיתוח, שזה גם מאוד מאוד חשוב, ובהרבה דברים אחרים, ולפעמים שוכחים שאנחנו צריכים לעצור רגע, ולשמוע את הצד של הלקוחות, ובעצם כאן אני רוצה לתת את הדגש בפרק היום.
אז יאללה, תחילי ללמד אותנו קצת, מסקנות.
אוקיי, אז בתור התחלה, מה אפשר לעשות? הכי פשוט זה לפנות ל-Customer Success. הם כל היום בקשר עם הלקוחות, יש להם תפקיד מטורף, שכל התפקיד שלהם זה בעצם לדאוג לסביעות רצון הלקוח, זה מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לשמר את הלקוחות, הם צריכים, ואם מדבר על פוסט סייל, אז באמת לגרום לעוד מחירות בהמשך, ושימשיכו להיות לקוחות שלנו. אז דבר ראשון זה שיתוף פעולה עם ה-Customer Success, אנחנו רוצים לדבר איתם באופן קבוע בתור מנהלי מוצר, אנחנו רוצים לשמוע איך הם חווים את הדברים בשטח, אנחנו נרצה אפילו להצטרף לשיחות שלהם, לראות עם מה הם מתמודדים, לקבל פידבקים על הכל, זאת אומרת לא רק על פיצ'רים, אני רוצה לשמוע על חוויה כללית של הלקוח, יכול להיות שאני אגלה שם דברים מאוד מעניינים שאפשר לפתור, ושהיום אין לי במוצר. כמובן שזה גם להצטרף לנסיעות ללקוחות וכולי וכולי, ולראות את הסביבת עבודה שלהם מקרוב, שבעצם המטרה פה שלנו זה להכיר את הפרסונה מקרוב, זאת אומרת להבין מי הלקוח שלנו, איפה הוא עובד, באיזה כלי הוא משתמש, ואיך אנחנו עכשיו יכולים לשפר את את הסביבת עבודה שלו בעזרת המוצר שלנו. זה דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות. שוב, כמובן שיש גם כלים לעשות זה, אם זה סקרים, ואנחנו גם נסתכל על feature request של לקוחות ודברים כאלה. ובאמת, הרבה פעמים אנחנו שוכחים לעשות את זה. אנחנו איכשהו מתמקדים בפיתוח של הפיצ'רים, איכשהו לכתוב את לכתוב עכשיו את הטיקט בג'ירה, זה שואב, ואנחנו לא נותנים לזה מספיק מקום, וזה משהו שהוא מבחינתי חשוב לעשות.
אני חושב, בכל הקשר עם ה-Customer Success, יש המון נושא של פריימינג, כי יש בשיחות שונות שצריך לעשות, אחד האתגרים שלנו זה בכלל, כמנהל מוצר, זה לעזור ל-Customer Success להבין מה הערך של להביא אותנו, אוקיי, ללקוחות שלהם, ואז יש פריימינג שונה, ויש שני סוגי שיחות, וצריך להפריד ביניהם לפעמים. יש הבדל בין מה שאמרת, להצטרף להקשיב לשיחות רגילות של Customer Success, ואז אנחנו צריכים די לתת להם להוביל, ופשוט לשמוע, וזה שיחות שמתרכזות בלעשות את הלקוח מאושר, וזה דבר אחד, וצריך לזכור את זה, כאילו שהתפקיד של ה-Customer Success זה לעשות את הלקוח מאושר, מה שאומר שהם לא תמיד יכולים לשאול את השאלות הקשות. זה לא נתפס טוב. לנו כמנהלי מוצר, וצריך, חשוב שה-Customer Success יביא אותנו מה שנקרא לשיחות מיוחדות עם הלקוח, שהלקוח יודע שעכשיו בא מנהל המוצר, ועכשיו זה הזדמנות, ולמנהל המוצר מותר לשאול שאלות לא נעימות, כי הוא בא בתפקיד אחר, אוקיי? ואז הפריימינג ממש ממש שונה. וחשוב לעשות גם ללקוחות את הפריימינג הזה, איזה סוג שיחה, כדי שהם ירגישו נעים והם ירגישו מטופלים.
אני רק יוסיף, אני אגיד, אני חושב שבאמת Customer Success הנקודה הכי טובה להתחיל בה, אם אתה באמת מעוניין לשים את הלקוח במרכז. למה דווקא Customer Success ולא Sales או משהו אחר? ה-Customer Success הם בעצם נמדדים על פי סביעות רצון של הלקוחות שלנו, האם חידשו ולא האם הכנסנו לקוח חדש או לא. בניגוד ל-Sales שהרבה פעמים יכולים לעשות כל מיני טריקים, כל מיני שטיקים ופחות אכפת להם עד כמה באמת הלקוח מרוצה. אז באמת מסכים שזו הנקודה הכי טובה להתחיל איתה. ה-Customer Success, כמו שבני אמר, בעצם אפשר לעשות איתם שני דברים. אחד זה כדי שהם יעשו איזשהו דייג'סט לאינפוט שהגיע, ובאמת הם יכולים לראות דברים שקורים בצורה רוחבית וחוזרים על עצמם, ויודעים להצביע עליהם במקום שאנחנו נצטרך ללכת ולחפש אותם בעצמנו. הדבר שני, הם צ'אנל מאוד טוב כדי באמת להתחבר לאיך נראה חוויה של לקוח. אז זה בעצם שני דברים שבאמת אפשר למנף איתם. עכשיו גם אני אגיד שהם מניסיון שלי, אפשר עוד דבר אחד לעשות איתם, וזה קצת נוגע למה שאתה אמרת, בני, שבאמת הם לא מנהלי מוצר. הם לא יכולים לשאול את השאלות הקשות, בגלל הפוזיציה שבהם הם נמצאים, לא רוצים לעצבן או להציק ללקוח, כמו שמנהל מוצר כבר שאלה עצמו. אבל מה שכן אפשר לעשות איתם, וזה מאוד חשוב, זה אפשר להשתמש בהם בתור שגרירים. ופתאום אתה יכול להעצים את הכוח שלך בתור מנהל מוצר, כי אתה יכול להגיד להם, שמיעו, כל פעם שמישהו מבקש פיצ'ר, אז במקום ישר אוטומטית לכתוב את הפיצ'ר הזה, אפשר לשאול אותו מה הוא מנסה להשיג עם הפיצ'ר. ואז פתאום שאתה מגיע לדברים האלו בתור מנהל מוצר, אז במקום לקבל רשימה של פיצ'רים, אתה פתאום מקבל רשימה של דברים שאנשים מנסים לעשות עם המוצר שלך, וזה כבר הרבה יותר עוזר לך, וזה הרבה יותר חוסר לך זמן. ובהתאם לסוג האנשים שנמצאים בקסטומר סקסס, ובהתאם לסוג המוצר, באמת אפשר למנף ולנצל את זה, שהם יהיו, כמו שאמרתי, שגרירים של, מנהלי המוצר, ויוכלו באמת לעשות דאטה פרוססינג לפני שאתה מצליח להגיע לזה, ובצורה כזאת באמת זה שיתוף פעולה מעולה כדי לשים את הלקוח במרכז.
כן, ככל שנעבוד ביותר שיתוף פעולה עם אנשים שעובדים עם השטח, עם הלקוחות שלנו, ככה אנחנו גם, ככה הם ילמדו להיות טיפה מנהלי מוצר גם הם. גם, אגב, גם הלקוח עצמו בסוף, איך שהוא מתחנך ולומד להגיד את הדברים נכון, איך שמפריעים לו, ולפתוח את הפיצ'ר ריקווסט הרלוונטיים, אבל גם הקסטומר סקסס לומד לשאול את השאלות הנכונות, לומד גם לחלץ את הבעיה, ואני חושבת שככל שנעבוד איתם יותר, נשיג מזה הרבה דברים חיוביים. הייתי גם רוצה לדבר על למה זה כל כך חשוב להכיר את את הפרסונה הזו עד הסוף. כן חשוב לי להעביר פה את המטרה הזו של בכלל למה אני עושה את כל הדבר הזה. אז ברור שאני גם מצד אחד רוצה להביא לשביעות רצון הלקוח, אבל גם בסוף כשאני אבין את הלקוח שלי עד הסוף, ואני אבין בעצם את הפרסונה עד הסוף, אני אוכל להעביר את זה לצוותי פיתוח, ואת המסר גם לשאר הארגון, ובסוף הצוותים האלה יוכלו להיות הרבה יותר עצמאים, ופתאום ממחשבה שהיא רק על פיתוח, אנחנו יכולים באמת לשתף את אותם חוויות שאנחנו מוצאים מהשטח, לשתף אותם באמת את צוותי הפיתוח, או צוותים נוספים שאנחנו עובדים איתם, ולהגיע באמת לתוצרים הרבה יותר מעניינים, ולאיזושהי מחשבה שהיא סוג של מחוץ לקופסה גם של שאר הצוותים, ולא רק של צוות ניהול המוצר.
אני חושב שברגע שמוסיפים איזושהי דוגמה ממצב אמיתי, מאיזשהו סנריו אמיתי שקרה לקוח, שפותחים איזשהו טיקט, או שהם עושים איזשהו סטורי עם הפיתוח, ובאמת שמים את התרחיש האמיתי הזה, שבאמת קרה עם שם של לקוח, ומה הוא ניסה לעשות, או מה הוא רוצה לעשות, ולמה זה מפריע לו, זה הרבה יותר מחבר את הצוותי פיתוח לביזנס, והרבה יותר קל להם בצורה כזאת לייצר פונקציונליות נכונה וטובה ומהירה, מאשר שזה מנותק. זה כמו שאנחנו כאנשים, אנחנו הרבה יותר קל לנו לעבוד עם אנלוגיות, או שאנחנו יותר מתחברים לאיזשהו סיפור, והרבה יותר קל לנו להבין דברים ברגע שאנחנו עושים את זה בצורה כזאת, אז אותו דבר ככה. ברגע שיש איזשהו נופח אישי, או שיש איזשהו משהו שמוסיף באמת איזשהו מימד שמחבר אותך למציאות, זה מאוד עוזר לך בתור צוות פיתוח להבין למה אנחנו עושים את זה, שכמו שאנחנו יודעים, למה זה הולי גרייל שלנו לצוותים מועצמים.
אני חושב, יאר, אתה יודע, גם אולי שווה להזכיר את ההבדל באמת בין חברות גדולות לחברות קטנות. אני חושב שאתה יודע, הרבה ממה שדיברנו בחברה גדולה, באמת ה-customer success זה הדרך להבין הלקוחות, ואולי אתה לא מספיק קרוב. בסטארט-אפ יש עוד אלמנט ששווה להזכיר אותו. הרבה פעמים סטארט-אפ כשהמוצר לא מושלם, במיוחד ב-B2B, שאתה יודע, יש הרבה השוואות להשוות, הקשר היומיומי הזה עם ה-Customer Success, הוא הצ'ופצ'יק שמאפשר לנו כמנהלי מוצר, לתת את האטנשן המיוחד ללקוחות, שבחרו סטארט-אפ כי הם מקבלים שירות יותר טוב, כן? שנכון, אין להם את הכל, אבל כשהם צריכים משהו קריטי, מקבלים אותו, מה שלא קורה להם במוצר גדול, אז פה זה אפילו עוד יותר חשוב, ממש ממש קשר טיף ושמבין מה קריטי ללקוח, מה הוא יכול לחכות, כאילו יש פה הרבה להבין את הלקוח.
אני מסכים גם, אני חושב שגם שירות טוב זה בכלל פיצ'ר בפני עצמו בשלבים כאלו, וגם בכלליות, אבל באמת בשלבים שונים של סטארט-אפ, שירות טוב, אם אתה מגיב מהר, אם אתה עונה מהר, אם אתה באמת יודע לתקשר עם הלקוח, זה פיצ'ר בפני עצמו, למה להעדיף אותך ולא איזושהי חברה גדולה ששם אתה סתם עוד איזה פיון שאף אחד לא מתייחס אליך.
לגמרי, גם כשיש קשר קרוב ללקוח, אנחנו פתאום קצת פחות מפחדים להגיד לא על דברים. אנחנו, כשאנחנו מפתחים יחסים קרובים עם הלקוחות, אנחנו, וקשר שהוא מתמשך, ושגם ענינו לו כבר על פיצ'ר ריקווסטים, ואנחנו קשובים לבעיות שלו, פתאום יש בעיות שאנחנו יכולים להגיד לא, ואני חושבת שאפילו גם בתור סטארט-אפ זה משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, אם אנחנו מסתכלים על חברות סטארט-אפ, כן? זה משהו שהיחסים, ה-customer success באמת עוזר.
לגמרי, אבל בואו, דיברנו באמת עכשיו, כמו שציינת, סטארט-אפ גדול, סטארט-אפ קטן, ואנחנו מדברים על B2B. ב-B2C, הלקוח הוא גם במרכז, הרי כמו שאמרנו, תמיד במרכז, במה זה שונה?
אני לא חושבת שזה שונה באופן דרסטי ב-B2C, אני חושבת שבסוף גם שם הלקוח במרכז, אבל השאלה גם כמה יש לו ציר קרוב באמת לשירות לקוחות ביום יום, כמה אני בתור מנהלת מוצר יכולה לחוות את הלקוח, פשוט הדרכים כנראה, לקבל פידבקים מהלקוח ומידע ממנו הם פשוט יהיו דרכים שונות, אבל זה שאני שם אותו במרכז, אולי אפילו, זה בסוף פרסונה שאני צריכה להתייחס אליה.
יאר, ב-B2C, כל הריליישנשיפ הזה נראה אחרת, אתה יודע, כי נכון שאתה מדבר הרבה עם יוזרים וצריך את הפידבק שלהם והם בסוף הכי חשובים, אבל שלא כמו ב-B2B, שלפעמים, אתה יודע, לקוח אחד הוא עולם ומלואו, ב-B2C אתה הרבה יותר מנסה להסתכל עליהם כעל סוג של, אתה יודע, קבוצות וכו'. אתה לא משרת בן אדם אישי. הבן אדם שאתה מדבר איתו, כן מדבר, סתם עם לא מעט יוזרים, הוא מייצג. אתה פחות מוטרד עם יער מאושר, אלא יער כמייצג הרבה משתמשים, שכולם צריכים להיות מאושרים, וב-B2B, זה הרבה פעמים נכון, במיוחד בשלבים הראשונים, זה לקוח ספציפי, שנכון שהוא מייצג לקוחות עתידיים, אבל כרגע אתה צריך לעשות אותו מאושר, אישית.
שמע, זה מאוד מחבר אותי לסיפור של Airbnb, שהם התחילו, אז הם סיפרו שהיה להם, לא יודע, איזה 5 אנשים שעשו בוקינג לאפליקציה שלהם, שזה רק עשו לזה את הלאנץ', והם אשכרה הלכו, בעצמם טסו לניו יורק, הם היו בסן פרנסיסקו, הם טסו לניו יורק, והם הלכו לדבר עם אותם אנשים, דפקו להם בדלת, ושאלו אותם איך הייתה חוויית Airbnb שלהם עם האנשים, והם ממש רצו לקבל מהם את הפידבק הזה, כדי לדעת איך להמשיך את זה. אז אולי באמת ב-B2C, זה כמו שאתה אומר, שזה עובד ושזה רץ, אז ברור, זה קצת פחות רלוונטי לדבר עם כל יחידה בפני עצמה, הם הופכים להיות קבוצות של אנשים שמצגים משהו, של אוכלוסיות, אבל דווקא בהתחלה של B2C, זה עדיין יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי שאני מתייחס על זה ממש כמו ב-B2B. כל לקוח הוא פנינה וכל יוזר שלי ב-B2C, אני מנסה לדבר איתו ואני מנסה לתקשר אותו ואני מנסה לשמר אותו ואני מנסה שהוא יהיה מרוצה.
בהחלט, לא, גם כשאתה גדול אתה רוצה שכל לקוח יהיה מרוצה, זה לא...
אתה רוצה, השאלה אם זה אפשרי.
אבל אני חושב שגם ב-B2B כשאתה גדל אתה לא באמת יכול, אתה יודע, לדבר עם כל לקוח, במיוחד אם אתה פונה ל-small businesses. זה יותר הקטע של באמת... כמה אתה משתמש בלקוח וביוזר ככלי להרבה יוזרים אחרים, או כמה בשלב מסוים, זה ממש ממש, מעבר לזה שהוא כלי ללקוחות אחרים, הוא כלי בפני עצמו, אתה יודע, כאילו, אז יש פה, רגילה שבאמת תלוי אולי פחות ב-B2B2C, אלא באמת יותר גודל החברה, כמות הלקוחות.
לא בטוח שאני מסכים, כי ב-B2B, מה שקורה בדרך כלל יש לך 80-20, יש לך 80% מהרבנצ'ו שלך, הוא מגיע מ-20% מהלקוחות, אז כנראה שזה הלקוחות שאתה תתעכב עליהם, לשים אותם במרכז, בוא נהיה אמיתיים, כמו שאתה אומר, שיש לך הרבה לקוחות, אתה לא יכול לשים את כולם. ב-B2C, כל אחד הוא יחידה שווה בפני עצמה, זה לא שיש לך יוזר אחד שהוא 80% מההכנסות שלך, אז אתה עדיין מתייחס אליהם בתור יחידות אינדיבידואליות, זה ההבדל העיקרי.
זה אפילו לא, אתה יודע, תלוי, כלומר נגיד בדיוק עכשיו אנחנו, אתה יודע, באיזשהו go-to-market כפול של לקוחות גדולים ו-small businesses, זה ממש התייחסות שונה, אתה יודע, כלומר, כמו שאמרת, יש את הלקוחות הגדולים שכל אחד צריך את היחס האישי, אתה יודע, ויש ממש ערוץ נפרד של small businesses שצריך לנהל אותם אחרת, להתייחס אליהם אחרת, זה B2B, אז בכלל צריך להתייחס באופן אישי לפרטנרים שמביאים אותם, אוקיי? זה עדיין לקוח במרכז, אבל אתה יודע, זה הסתכלות אחרת. בסופו של דבר, אופן, במקרה של המוצר שלנו, עדיין הפידבקים שמגיעים מפה ומפה, הם טובים לשני הצדדים כמעט תמיד, אבל יש פה התייחסות אחרת.
אגב, אם אני כן חוזרת עכשיו ל-B2B, גם פה אנחנו, עם כמה שאנחנו רוצים באמת שכל לקוח יהיה מרוצה, בסוף הלקוחות שאנחנו נדבר איתם, הם יהיו לקוחות שהם אסטרטגיים לחברה, או שהם גם מבחינה פיננסית ועוד משתלבים לחברה, אנחנו לא נבחר עכשיו כל לקוח קטן לדבר איתו, אנחנו לא, אנחנו, גם בסוף הזמן שלנו משאב יקר, אנחנו צריכים לדעת לנהל את הזמן שלנו נכון, לתעדף לעצמנו את הדברים, ואם אני רוצה עכשיו ליצור לעצמי איזשהו דיזיין פרטנר שאיתו אני עובדת באופן קבוע, אני רוצה לבחור לקוח שהוא באמת אסטרטגי לחברה, גם מבחינת היחסים איתו. יכולת שיהיה לקוחות ספציפיים, עם אתגרים מאוד מעניינים, שדווקא יעלו לי אולי באמת מה-customer success פתאום, ושיגידו לי, רגע, אני רוצה שתצטרפי לשיחה, ופתאום אני אגלה עוד דברים, אבל בעבודה השוטפת, אנחנו לא יכולים לתת פוקוס לכולם, שזה האמת נראה לי די ברור.
שמי, בתור מנהלי מוצר אנחנו תמיד מתעדפים, אנחנו גם צריכים לתעדף את הזמן שלנו, לא רק פיצ'רים שאנחנו עושים, אז כן, נכון, זה לגבי זה, אבל מה עושה מנהל מוצר, ואני משער שיש הרבה כאלו, שעדיין רוצה לשים את הלקוח במרכז, ואין לו צוות customer success שהוא יכול לעבוד איתו?
זה בהחלט אתגר, זאת אומרת, אבל גם לא עד הסוף, בסוף ה-customer success זה איזשהו כלי שמשרת אותנו, שעוזר לנו, כי ככה הם בנויים, זה מה שהם עושים לצורך העניין, יש להם שאלוני NPS שיכול להיות שהם מעבירים בארגון, ואנחנו יכולים להשתמש באותם שאלונים, ולהבין את השביעות רצון של הלקוח שלנו רק מאותו שאלון.
לא סובל את השאלון, אז אני חייב להגיד. זה לדעתי אחד הדברים שהכי לא מעידים אם באמת אוהבים את המוצר שלך או לא, זה יותר מדי אקראי, אבל בסדר, זה כבר לפרק אחר.
אוקיי, אז באמת כשאין customer success אז אוקיי, קודם כל בסה, אנחנו נצטרך ללמוד באמת להסתדר בעצמנו, אבל שוב, אני ציינתי את זה קודם, זה לסגל לעצמנו איזה שהם design partners, זאת אומרת לבחור לקוחות שהם אסטרטגיים לי, גם מבחינת שיפור היחסים איתם, כי חשוב מאוד להיות קשובים להם, ובעצם לדבר איתם באופן שוטף. מה זה אופן שוטף? כמובן זה תלוי בהתאם לסיטואציה של החברה, אבל לצורך העניין אני אוהבת לעשות שיחות חודשיות, ובעצם להיות שם תמיד קשובה, וגם באמת זה העניין של השאלונים לצורך העניין. פתאום אין לי מישהו שיספק לי את הדברים האלה, אין לי מישהו שינהל לי את הלקוח, אין לי מישהו שייתן לי פידבקים עליו, ובעצם, אז אני בתור מנהלת מוצר אצטרך לדחוף גם בעצם שאלונים, זה לא חייב להיות NPS, אבל באמת משהו שאני בעצם מבין את חוויית השימוש של הלקוח במוצר, ואני יודע איפה אני צריכה להשתפר, ובטוח שצריך להשתפר.
ותגידי, מה הסוד שלך כדי לגרום ללקוחות שיסכימו במרכאות לבזבז את הזמן שלהם פעם בחודש ולשבת איתך ולתת לך פידבק? הרי זה צריך להיות איזשהו רלשישים שהם צריכים לצאת להם מזה משהו.
אז קודם כל אני תמיד באה בגישה של, אוקיי, אתה פתחת עכשיו, יש לך ככה וככה feature request פתוחים אלינו, אז בוא נתחיל לעבור עליהם, בוא נתחיל להבין אותם ביחד, להבין איך אנחנו מתקדמים איתם. אז באמת זה קודם כל, אני באה לטובת הלקוח. אני באמת במקום הזה, וגם אם אני לא customer success, אני מנהלת מוצר, באמת אכפת לי ממנו, ובאמת אכפת לי מהבקשות שלו. זה לא אומר שאני אענה על כל הבקשות שלו, אבל בסוף זה עוזר לו. זה עוזר לו שאני שם, שיש לו אוזן קשבת, שהוא יכול להבין את הרודמפ של המוצר, הוא יכול להבין ולקבל פידבקים על מה שהוא מבקש, ויש לו מקום להוציא את התסכול שלו על מישהו. ואני חושבת שזה הסיבה שלקוח כן ירצה להצטרף לשיחות האלה, זה בסוף אינטרס שלהם, יש להם פרויקט לנהל, יש להם, הם רוצים להטמיע את המוצר בסוף בארגון שלהם, וכל מה שיכול לעזור, גם אם זה שיחות עם אותה חברה, שבעצם אנחנו, תעזור לו.
יש, אתה יודע, יאר, יש את הטבע האנושי, נכון, יש לקוחות שלא מעניין אותם ולא בא להם לדבר, יש גם כאלה, בסדר, אז אתה יודע, אז עוזבים אותם לנפשם, אבל רוב האנשים מאוד מאוד אוהבים ששומעים אותם ולתת פידבק, ועם המוצר, אתה יודע, זה מוצר אהוב, אז שהם יכולים להשפיע, דרך אגב, גם אם זה מוצר סנו, יש אנשים שאוהבים להשפיע, בדרך כלל, אתה יודע, גם כשממלאים NPS, אז מה שמעניין זה תמיד לדבר עם האנשים בכתבות, אלה שמאוד אוהבים ואלה שמאוד שונאים, כן? כי מהם אתה בדרך כלל מקבל את הפידבקים הכי טובים, הכי אמוציונליים, לא סתם מה המוצר שלך בסדר, הכל טוב, אלא הפידבקים מאוד מאוד איכותיים.
אני אתן לך קצת ספויל למה אני כל כך שונא את הדבר הזה. אני אוטומטית על כל NPS ששולחים לי, זה ישמע נוראי, אבל על כל NPS ששולחים לי אני שם אפס, כי אני רוצה לראות כאילו מה הדבר הבא שיקר בשרשרת. אתה יכול לנחש כמה פעמים יצרו איתי קשר שרשמתי אפס?
אפס.
יפה, בדיוק. גם אני אגיד לך, יש הרבה מאוד מוצרים שאני משתמש בהם, ואני אמשיך להשתמש בהם, ואני בכלל לא אוהב אותם, וזה בדיוק כמו שאתה אמרת. אז זה גם כן למה ה-NPS הזה הוא לדעתי איזשהו outlier של התעשייה שלנו. אבל בסדר, כמו שאמרתי, אתם מבינים שאני טעון על הדבר הזה, אבל אני באמת אשמור את זה לפרק אחר או לאיזשהו דיון לחוד. אני לא אקח את הפוקוס מהלקוח במרכז.
תראה, זה לא משנה, אתה יודע. עזוב את הכלי, בחדר שכל אחד יבחר את הכלי, אני גם לא באתי פה לסנגר על NPS, אבל הקטע החשוב זה באמת, איך אתה יושב ומקבל את הפידבקים האלה, בסדר? איך אתה מודד את עצמך ואיך איך, איך מכניסים את האינפוט המותר, זה חשוב ועל זה באנו לדבר. הכלי פה הוא פחות חשוב בעיניי.
אני חושב שעוד נקודה סופר קריטית בסיפור של הכוח במרכז, והרבה אנשים שוכחים את ה... לא הרבה אנשים, אבל הרבה מנהלי מוצר מתעלמים מהדבר הזה, זה איך נראה המוצר או איך נראה תהליך ההטמעה של המוצר בארגון, גם בפרי וגם בפוסט.
לגמרי. כאשר, כשאנחנו, באמת, אם אנחנו נסתכל על חוויית הלקוח, קודם כל, בטוח, יש לו, יכול להיות שלא בעולם מושלם, אבל כנראה שהוא חווה איזה שהם קשיים, גם אם זה באגים במוצר עצמו, וגם אם באמת זה בתהליך הדיפלוימנט של המוצר, יכול להיות שהוא יותר מסובך, אפילו אם זה מוצר מאוד מורכב, אנחנו נרצה להעביר איזשהו טריינינג לעובדים על אותו מוצר, ויכול להיות שהוא גם ארוך ומייגע, וכאילו למה צריך את זה, למה המוצר הוא לא מסביר את עצמו בכלל, ובאמת בתור מנהל המוצר אנחנו חייבים לא לחשוב רק על פיצ'רים כל הזמן, בעצם כשאנחנו באים לחוות על הלקוח מקרוב, זה באמת להסתכל על הקשיים שלו קצת מעבר לפיצ'רים, לקבל תמונת מבט רחבה, ובעצם לדעת, לצורך העניין, אם יש לי עכשיו איזשהו תהליך דיפלוימנט מסובך, אולי אני רוצה עכשיו להוביל איזושהי חשיבה חדשנית יותר של המוצר, לצורך העניין אני רוצה עכשיו שיהיה מוצר SaaS, ובעצם שהלקוח פשוט יקבל הכל בצורה מאוד פשוטה ומהירה, וזה באמת יביא לי עוד נקודות שאני יכולה לגעת בהן, מעבר לאיזה שהם פיצ'רים נקודתיים, ואני בעצם יכולה לחשוב גם קצת מחוץ לקופסה.
איך אפשר אבל באמת אז לעשות את זה בפרקטיקה?
בפרקטיקה, בתור התחלה, תלך ללקוח. מעבר לשיחות, אתה רוצה להיות ממש בסביבת עבודה שלהם. אני אספר אגב דוגמה שקרתה לי כשהגעתי לסביבה של לקוחות, אתה יודע, תמיד בישיבות, אתם באיזשהו משרד נחמד וכולי, ופתאום אתה הולך לחדרים שלהם, לראות באמת איפה הם יושבים, איפה הם עובדים. ואז גיליתי שיש להם ממש טלוויזיות כאלה, מסכים בכל המשרד, שמוגרנים שם כל מיני דשבורדים של דברים, ואז פתאום ראיתי גם את הדשבורד של המוצר שלנו, אז קודם כל איזה כיף, אנחנו חשובים, ואנחנו חלק מהתהליך עבודה שלהם, ויש שם את הדשבורד שלנו, אבל מה? המסך לוגין שלו היה, זאת אומרת, היה צריך להתחבר שם עם היוזר, זה התנתק, זאת אומרת, לא יכולתי לראות את המסך לוגין, ונכון, זה פתאום גורם לך להבין, איך איזה פיצ'ר ריקווסט קטן שפעם קיבלתי, ועל זה שתמיד המשתמשים שלנו מתנתקים אחרי איקס זמן מהמערכת, פתאום הבנתי כמה אני צריכה עכשיו לסדר את זה, למצוא לזה איזשהו פתרון. ובאמת להגיע לסביבה של הלקוח, לחוות אותו מקרוב, להבין איך הצוותים עצמם עובדים, להבין כמה אנשים אפילו יש בצוות, לצורך העניין זה צוות גדול, ואני מדברת, שוב זה גם תלוי במוצר, זה נותן לי אינסייטים מעבר, אני פתאום רואה את הקשיים היומיומיים שלהם, גם אם הכי קטנים.
אתה יודע, יער, דוגמה, עוד היום אנחנו, אני חושב שכולנו עובדים מוצרים, שהלקוחות שלהם יושבים מול המחשב, ובחדר ממוזע, ומאוד דומה לשלנו, נגיד, כשעבדתי באוגורי, הלקוחות הם טכנאים, הלקוחות הם טכנאים, זה ממש ממש קריטי ללכת וללוות אותם ביום עבודה, אתה יודע, חם, אין אינטרנט, כאילו רעש, אתה חייב להבין את כל הסביבה, כאילו, ולראות איך הם עובדים, זה קריטי להבנת המוצר, אתה יודע, הם עובדים עם כפפות, אז הכפתורים חייבים להיות גדולים, יש להם ידיים גדולות, כאילו, יש כל מיני אלמנטים שאתה חייב לראות, שבמותר, אתה יודע, מותר תוכנה סאס לאנשים מאוד דומים לנו, זה קצת יותר פשוט, אבל זה גם לא מזיק, כמו ששלומית אמרה, להיות ולחוות, נכון שעכשיו זמן קורונה קצת יותר קשה, לבקר לקוחות.
או יותר קל, כי עכשיו שזה מרחוק, אז פתאום אתה יכול, אז כולם רגילים לזום הזה, ופתאום אתה יכול להיכנס, כאילו, אתה לא מגיע פיזית למשרדים, אבל פתאום אתה יכול לפגוש הרבה יותר לקוחות בצורה יותר מקובלת, נקרא לזה.
אתה יכול לדבר איתם יותר, לקבל פידבק, אתה לא יכול לעשות את מה ששלומית כרגע אמרה, וזה להיות במשרד ולראות בלי, שאמרו לך שהדשבורד יושב במרכז ומה חסר, כאילו יש איזה אלמנט חסר.
אבל אין אף אחד שיושב במשרד.
נכון, הכל השתנה, זה נכון.
אני גם אגיד שלי מהניסיון שלי, אז באמת אנחנו במוצר שלנו, אנחנו עושים איזשהו פוליסי שנותן איזשהו חיווי לארגון ולמפתחים, האם השם עושים שינויים בקוד, הוא תקין או לא תקין. וזה המוצר עצמו, אבל באמת מלדבר עם לקוחות ולשים את הלקוח במרכז, וגם בעצם זה שמגיע מרגע של פיתוח, מאוד עניין אותי לדעת איך נראה תהליך של הטמעה של פוליסי בארגון. הרי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בתור מפתח, זה שיום אחד מישהו מתעורר בהנהלה ואומר, מהיום מפסיקים לעשות ככה, ופתאום הוא תוקע לך את הפלואו של הפיתוח. ואז באמת דיברתי עם הלקוחות ושאלתי אותם, תגידו, איך נראה תהליך ההטמעה הזה של פוליסי בארגון שלכם? הרי אני משער שאתם לא ביום אחד בעיר פשוט תוקעים אותם. ואז הם התחילו לספר לי, תקשיב, אז אנחנו מתחילים לשלוח להם אימיילים, ואנחנו מתחילים לדבר איתם, ואנחנו מתחילים לעשות ככה וככה 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 וככה, באמת. אמרו לי את כל הקשיים שלהם של רק להתחיל לעשות acknowledgement מבחינת הארגון שהולך להיות פוליסי בעתיד, זה אתגר מאוד גדול בשבילהם. ואז ידענו לתעדף את זה מבחינה מוצרית, ולעשות עוד איזשהו פונקציונליות שמתוך המוצר עוזר להם להטמיע בצורה הרבה יותר פשוטה בתוך הארגון את הפוליסי, בלי שהם יצטרכו לעשות את כל האובר אינג'ינינג הזה מהצד שלהם. וזה פיצ'ר שקיבל פידבק מאוד מאוד חיובי מצד הלקוחות, ברגע ששחררנו אותו, ואף לקוח לא בקש אותו. אף לקוח לא בא ואמר לי, אני רוצה שיהיה לי דרך יותר פשוטה להכניס פוליסי לארגון. זה תמיד היה נראה להם כמו חלק מהפלואו בעצמם, אבל עצם זה שזה באמת היה לשים את הלקוח במרכז, לחשוב על מה הצ'אנג'ים שלו, איך נראה הג'רני שלו בזמן שהוא מנסה להשתמש במוצר, זה מה שהוביל לדבר הזה.
נגעת בנקודה מאוד חשובה, אני חושב שהיא רלוונטית להמון המון המון מוצרים. אנחנו נותנים בדרך כלל כמוצר, אתה נותן איזשהו נקודה בשרשרת, בסדר? וללקוח יש עוד כל מיני כלים שהוא עובד איתם, לא משנה כרגע אם בתוך המחשב, מחוץ למחשב, ולנסות בעצם לתשאל או לראות את הלקוח לא רק באיך הוא עובד עם המוצר שלך, אוקיי? אלא בכל היום שלו, בכל התהליך, הרבה פעמים יש שם, אתה יודע, קסמים שאתה יכול להכניס למוצר, או למוצר עצמו, או לחיבוריות בין מוצרים, שיכולים לשנות את כל התהליך ולתת לך, אתה יודע, כמוצר איזשהו בנפיט הרבה יותר גדול מול המתחרים, זה משהו שאנשים לפעמים שוכחים להסתכל.
אז אני חושב שכולנו advocates, למה לשים את הלקוח במרכז, אבל שלומית, יש מצב שאפשר, או יש בעיה ששמים את הלקוח יותר מדי במרכז?
ברור, אנחנו לא יכולים כל הזמן לדאוג שלקוחות שלנו יהיו מרוצים. בסוף יש לנו איזשהו רודמפ שאנחנו רוצים לעמוד בו. אנחנו לא יכולים להיות רק קשובים ללקוחות. אנחנו באמת צריכים איכשהו לשלב את הצרכים של הלקוחות ביחד עם הרולדמפ הקיים שלנו, אבל לא לסטות ממנו. ובאמת יש איזה, אנחנו כן יכולים לראות לפעמים טעויות של חברות שהן כל הזמן רק עונות על פיצ'ר ריקווסט של לקוחות, ובעצם איפה האג'נדה של המוצר, איך אנחנו מתקדמים, ופתאום נוצר איזשהו אוסף של מלא פיצ'ר ריקווסט שהכנסנו למוצר, ולא קידמנו באמת פה איזשהו משהו שהוא חדשני או יצירתי בתוך המוצר עצמו. אגב, זה גם בסדר לעשות את זה, אבל לא באופן שוטף. אני חושבת שזה אחד החסרונות שבאמת בכל הדבר הזה, לפעמים אנחנו מתמקדים יותר מדי, אז אנחנו יכולים לתת קצת יותר מדי מענה, וזה לפעמים מגיע גם ממקום של, אוקיי, יש לי עכשיו איזשהו לקוח שהוא צריך לחדש עכשיו חוזה כל שנה, אז איך אני גורם ללקוח הזה להיות מרוצה? אז אני אענה לו לפיצ'ר ריקווסט. אני רוצה לשמור את זה קרוב, אנחנו יכולים לראות את זה הרבה אצל סטארט-אפים, שכל מה שמעניין, הם מונעים באמת לייצר עסקאות, מכמה שהחברה תהיה יותר רווחית, ואז יכול להוביל את המוצר למקום פחות טוב, כשאנחנו עושים את זה. ופה גם מגיעה הבנה שאם אתה לוקח עכשיו צוות, שכל המטרה שלו זה רק לגרום לזה שהלקוח יהיה מרוצה, ולא בהכרח לענות על פיצ'ר ריקווסט, אלא אם למצוא workarounds לדברים, ואם זה להיות אוזן קשבת, ואם זה ללמד, וכו' וכו', שזה בעצם ביכולת טריינינג, customer success, ובעצם כל ארגון הפוסטל, אז לפעמים זה מספיק, וצריך לזהות גם את הצורך הזה, כי בסוף אנחנו ניצור איזשהו בקלוג ארוך, ולא יהיה לנו זמן לא לחדשנות, ולא לענות לשווקים חדשים. אני חושבת שזה אחד הבעיות היותר קשות, אבל בדיוק כאן גם נכנסת ההיכרות המעמיקה עם הלקוחות. ככל שאנחנו נעמיק יותר את הקשר איתם, אנחנו נדע גם לתעדף את הדברים נכון יותר. זאת אומרת, אנחנו כנראה פחות כנראה פחות נצלול גם לכל פיצ'ר ריקווסט קטן, אנחנו נדע להבין מה חשוב, מה פחות חשוב, נדע דברים שכואבים להם, עוד לפני שהם בכלל מודעים לזה, כי אנחנו נראה אותם משתמשים לא נכון במערכת, זאת אומרת, זה באמת איזשהו עניין של איזון, בין לשים את הכוח במרכז, ובין כמה אני יכולה להשפיע נכון על המוצר, מזה שאני נותנת הרבה קשב ללקוח.
יאר, אני חייב לחזור לנקודה שדיברנו עליה בהתחלה, כי לרגע, אתה יודע, זה היה נשמע לשים את הלקוח במרכז, זה לא לעשות מה שהוא מבקש. אני אגיד את זה 15 פעם, אוקיי, זה לעשות מה שהוא צריך. אתה יודע, הדוגמה הכי טובה, אתה יודע, יש לנו ילדים, אם נעשה כל מה שהם רוצים, יוכלו ממתקים כל היום, נכון? אבל מה שהם צריכים אולי זה אוכל בריא, אז סתם, אתה יודע, אז זה אותו דבר עם לקוחות, אתה צריך, יש פה להבין לא מה הוא רוצה, אלא מה הוא צריך, זה נכון שלפעמים גם בשביל שהם ירגיש טוב, צריך לעשות גם מה שהוא רוצה, אפילו לפעמים, אבל זה לא יכול להיות הדבר העיקרי, ועוד נקודה חשובה, שאני חושב שגם אמרנו את הדבר קודם, זה באמת להבין מה הלקוח הזה מייצג, האם הוא מייצג, אתה יודע, יש הבדל בין לקוח שמייצג סגמנט ענק של לקוחות שאתה רוצה להיכנס, אז אתה אומר, אוקיי, מה שהוא רוצה זה פשוט צריך, וזה יעזור לי גם לזכות בשוק ענק, או אולי זה לקוח איזוטרי, שעם כל ה... אתה יודע, לא מייצג כלום, ולפעמים גם צריך להיפרד לשלום, כי נכון שזה מה שהוא רוצה, אבל זה לא יקדם את המוצר שלי לאן שאני צריך, ואולי הוא יהיה מרוצה, אבל עשרות לקוחות אחרים יאבדו אותי.
אני מאוד מתחבר למה ששלומית אמרה, צריכים מאוד להיזהר ולא להגיע למצב שאתה הופך להיות פיצ'ר קמפני, אלא שאתה באמת יש לך איזשהו ויז'ן משלך, ושאתה עדיין ממשיך לאזן את הצרכים של הלקוחות מול לאן שאתה רוצה לקחת את המוצר, כי אחרת זה אולי יעבוד בטווח הקצר, אבל בטווח הרחוק זה פשוט ייראה כמו פאץ' על פאץ' על פאץ' על פאץ' על פאץ' על פאץ', ולא כמו איזה משהו הוליסטי שבאמת הולך לאיזשהו כיוון מסוים, באמת יכול להכניס עוד לקוחות קדימה. אז בטווח הקצר אתה באמת, אתה תרגיש שאתה עושה את העבודה הכי טובה, כי אתה עונה בדיוק על הצרכים של הלקוחות, אבל בטווח הרחוק אתה בעצם פוגע במוצר, כי אתה מאבד את הוויז'ן, אתה לא עובד לפי איזשהו רודמאפ, אתה לא יודע לאן אתה מנסה להגיע.
זוכר, בדיוק אמרת את המילה המכונה, פרק 8 רודמאפ, הכלי שלנו לקבלת החלטות, זה בדיוק הנקודה, כלומר, כשאנחנו מדברים עם לקוחות, גם לשים את הבקשה שלהם בקונטקסט של הרודמאפ שלנו, ולהבין, זה מתחבר לאן שאנחנו רוצים ללכת, זה לא מתחבר לאן שאנחנו רוצים ללכת, אוקיי, ההחלטה יכולה להיות לפעמים ככה, לפעמים ככה, אבל כן, לעשות את כל השיקולים גם של לאיפה אנחנו רוצים שהמוצר ילך, מעבר למה הם רוצים.
נכון. העוגן הזה שאנחנו נותנים ללקוחות, זה נותן בסוף איזשהו ביטחון ללקוח. בסוף שאנחנו מציגים ל-Roadmap, ואנחנו אומרים, אוקיי, הפיצ'רים שלך ייכנסו כחלק מהדבר הבא והבא, בשלב הזה והזה, זה נותן איזושהי רצינות של החברה, זה לא בהכרח מהווה דבר שלילי. ואגב, אני כן רוצה לציין עוד איזשהו חיסרון שיכול להיות שאנחנו ניתקל בו במהלך באמת במהלך התהליך הזה שאנחנו שמים את הלקוח במרכז, שזה גם בסוף בא באיזשהו מקום על חשבון R&D. אנחנו שמים לב שיש לנו פחות זמינות אליהם, פתאום היה לנו שיחה עם לקוח באוסטרליה בשעה 9 בבוקר, אז לא עלינו עכשיו לדיילי עם הצוות פיתוח, או היינו באמת פחות קשובים, וזה בסוף בא על חשבון דברים, ואנחנו צריכים לדעת לשים את האיזון, ולא לתת לעשות, שוב, גם תלוי באיך הארגון מחולק וכו' וכו', אבל לא לעשות רק את האוטבאונד הזה, אלא להישאר קשובים גם ל-R&D, וגם כשאנחנו משתפים אגב את ה-R&D בכל הדברים מהלקוחות, צריך גם לשים בזה איזון, כדי לא ליצור איזושהי בלגן ובעלה בצוות, זאת אומרת, לפעמים פתאום אם נבוא למפתח ונגיד לו, קיבלתי את הפידבק הזה והזה מהלקוח, הוא ישמע תלונות, והוא לא ישמע את התמונה ההוליסטית בהכרח, ואנחנו באמת צריכים להיזהר גם בדברים האלה.
לגמרי. צריך לדעת גם איך לתקשר את זה, אבל אני גם, לפני שבני יקפוץ, אני אגיד לך בדיוק מה הולך להגיד, R&D גם צריך לדעת לעבוד לבד, ואם אתה לא עולה איתם לדיילי, הם עדיין צריכים לדעת, אתה עדיין צריך לדעת שהם יודעים איך לתפקד. השאלה הגדולה היא, כמה זמן הם צריכים לדעת שהם יכולים לתפקד לבד? זה, אני חושב, הדבר היחיד שיש לנו ויכוח. בני, מה האינפוט שלך הפעם האחרונה הזה? זה היה חודש, אם אני לא טועה? יודעים לעבוד חודש בלעדיך?
לא, לא, הפתרון הוא בכלל מקום אחר, R&D צריכים לדבר עם הלקוחות, כאילו, אתה יודע, לא רק אנחנו צריכים לדבר עם הלקוחות, כל הפיתוח צריך לדבר עם הלקוחות, להיות קשובים להם, בסדר? וכשכולם מבינים לאן זה הולך, ומה החזון, ואיך נראה הלקוחות, איך נראות הצרות שלהם, איך נראות הדברים הטובים. אז הכל עובד, גם כשאנחנו לא שם.
לגמרי. אז אני חושב שיש עוד הרבה דברים בנושא הזה, אבל לא נכניס את זה לפרק הזה, לא נערבב. איזה משהו ככה לסיום שלומת, איזשהו טיפ אחרון?
אז טיפ אחרון, אני חושבת שדיברנו על זה די הרבה, זה באמת לעשות איזשהו איזון בתהליך הזה, גם לדעת להיות קשובים, גם להיות קשובים גם ללקוחות, אבל גם לא להתרחק יותר מדי מהפיתוח, זה הטיפ שלי, ובאמת לא לשכוח את זה, לפעמים קשה להטמיע בארגון את התהליכים האלה, קשה לשנות תפיסות, אבל תילחמו על זה, זה חשוב, זה באמת יביא בסוף את החברה למקום טוב יותר.
בני, משהו אחרון שלך?
להיות קשוב גם לעצמך, אתה יודע, שום גישה לא תוכל להיות יותר מדי קשוחה, בסדר? אז לפעמים זה נכון להיות עסוקים רק ברודמאפ, וקצת פחות לענות לתחום לקוחות. לפעמים הדבר הכי נכון זה עכשיו לעזוב הכל ולענות לצורך של לקוח, שעלה גם אם הוא לא הכי חשוב, כי זה הדבר הנכון לחברה. כאילו, צריך להיות תהליך, וצריך להיות לנו אמונה של איך דברים הולכים, ולפעמים גם צריך לצאת ממנה, ולהיות קשור לסיטואציה.
אוקיי. אז שלומית, את הפרק הזה ופרקים אחרים, איפה אפשר למצוא, את יודעת?
אני יודעת, אבל אני לא יודעת לפרט, רגע.
זה מאוד קל, בכל מקום, ואני מעלה אותם לכל מקום. אז אפשר באמת לעשות ניהול מוצר, גרסת הבמאי בגוגל, תוכלו להזין לנו בכל המקומות השונים. אנחנו, כמו ששלומית שמה את הכוחות שלה במרכז, אז כולנו פה שמים את המאזינים שלנו במרכז. אם יש לכם פידבק, תרגישו חופשי לשתף את זה בקבוצות בפייסבוק, ושם כנראה אתם תפגישו את שלומית, שתדע לשים אתכם במרכז ולהקשיב לטענות שלכם, היא גם תהיה שם כדי לענות את השאלות שקשורות לפרק, וזהו, נשתמע בפרק הבא.
ולמי שיש אייפון ולא אנדרואיד, גם מוזמן לבוא לדבר איתנו בקלאבהאוס. אולי עד שהפרק יצא בכלל, יהיה אנדרואיד. סתם אמרתי.
תקשיב, זה הדרה של כל משתמשי האנדרואיד, ואני לא מתכוון לתת לזה יד.
טוב, תחתוך את זה מהפרק.
יאללה, ביי ביי.